פסחים דף נ"ה, ובכל מקום תלמידי חכמים וכולי. לממרא דרשב"ג סבר לה חיישנה ליוהרה, ורבנן סברי חיישנה ליוהרה, והא איפקא שמעינא להודית נלחתן. אם ירצה לקרוא את קריאת שמע לילה הראשון קורא. רשב"ג אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. למדנו במשנה שמקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים בבוקר עד חצות, עושים. מקום שנהגו לא לעשות מלאכה כבר מהבוקר, אין עושים. בכל מקום, תלמידי חכמים בטלים. משמע דווקא תלמידי חכמים ואנשים רגילים, אסור להם להתבטל ממלאכה, מפני שנראה הדבר כיוהרה. ואילו רשב"ג אומר, כל אדם ידרבה, אשרה ואשרי חלקו, יעשה עצמו כתלמיד חכם ויבטא ממלאכה כבר מהבוקר. אומרת הגמרא, משמע מכך שרשב"ג סובר שכל אדם יכול לנהוג כמנהג תלמידי חכמים, המנהג החשוב והטוב הזה, והוא לא חושש ליוהרה, ואילו חכמים כן חושבים ליוהרה. קשה על כך, הרי במסעות ברכות למדנו מכך דווקא הפוך. איפה? ראינו שמה שחתן בימיהם שכולם היו מכוונים היטב בכל יום ויום בתפילתם, אז חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון. רשב"ג אומר, ממשיך התנא ואומר, אם החתן הזה רוצה לקרוא את קריאת שמע, אדרבה, קורא. רשב"ג אומר, לא, לא כל הרוצה ליטול את השם ואת התפארת יבוא ויטול. לא, לכן אין לחתן לקרוא. למה? כי הוא חושש ליוהרה. אז שם רואים שאדרבה רשב"ג הוא שחושש, וכאן רואים שרשב"ג אומר, כל אדם יעשה עצמו כתלמיד חכם, והוא לא חושש שיראה הדבר כי יוהרה, סתירה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן מחלבת השיטה, אתה צודק. התנא באחד המקומות או כאן בפסחים או בברכות, טעה והפך את השיטות, הפך את הדעות. אחד מהם צריך להפוך את הסברות. רב שישה ברי דרבי די אמר, לא טיפוך. דרבנן דרבנן לקשיא, הכה כיוון דכולי עמה עבדי מלאכה, ואיהו לעביד מחזיק יוהרה. אבל הטעם, כיוון דכולי עלמא קרי, קרו, יותר מדויק, ואיהו נמי קרי, לא מחזיק יוהרה. דרשב"ג דרשב"ג לקשיא, הטעם הוא דבעינן כוונה, ואנן סהדי, דלא מצדיק אבו נדעתה, מחזיק יוהרה. אבל הכה, לא מחזיק יוהרה. אמרי, מלאכה היא דלית לה, פוק חזה כמה בתלנה עיקה בשוקה. רב שברי דרבי די אמר, לא צריך לומר שאחת המשניות בעצם הפוכה, התנה פה שנה, ששנה אותם הפך את הסברות, אלא כל אחד מחכמים שלו שיטה אחרת. רבנן דרבנן, כאן הם אומרים שאסור לעשות מלאכה, ואילו שמה סוברים שחתן שרוצה לקרוא את קריאת שמע קורא, לכאורה הפך שיטתם כאן. לא. חכמים סוברים, מתי הדבר נראה כיוהרה? רק כאשר אתה משנה ממנהג שכולם נוהגים. כאן, הרי בעצם כולם עושים מלאכה בבוקר עד חצות. אדם שלא עושה מלאכה, נראה הדבר כיוהרה. אתם לא יודעים לנהוג כמו שצריך. אני החסיד הקדוש. לעומת זה, חתן, הרי יתר האנשים שנמצאים שם בחתונה, כולם קוראים קריאת שמע. הוא קורא כמו כולם. איפה רואים את ההתבלטות שלו? שונה מכל הקהל שסביבו. אין התבלטות, לכן לא נראה דבר כיוהרה. זו שיטת חכמים. רשב"ג מתייחס לדברים אחרת. הוא אומר, מה הדבר נראה כיוהרה או לא נראה כיוהרה? זה נקודה אחרת. מה? הוא אומר, בקריאת שמע, חתן לא יקרא. למה? כי הרי כל העולם יודע שחתן טרוד. ואם כן מלא, אנחנו מעידים שחתן לא יכול לכוון. מה פתאום הוא בא וקורא קריאת שמע? יכול להיות שבאמת הוא צדיק כזה, והוא מסוגל לכוון קריאת שמע. אבל העולם כולו, מה הוא סובר, מה הוא אומר? עזוב אותך, לא יכול להיות. האדם חתן בוודאי לא מכוון. אז מה אתה בא לקרוא קריאת שמע? נראה כאילו רבן גמליאל, איני מניח אחיכם, לא שומע בקולכם לעזוב קריאת שמע אפילו שעה אחת. זאת אומרת, הוא מראה עצמו שהוא חסיד קדוש, והרי אנחנו קשה לנו לקבל את זה. לכן, אומר רשב"ג, זה נראה כיוהרה. מה שאין כן אצלנו, לגבי מקום שנהגו לעשות מלאכה והוא לא עושה, לא ניכר הדבר שהוא עושה את זה בלחסידות. יאמרו העולם, למה הוא לא עושה מלאכה? כי אין לו. צא רואה, כמה בתלני יקע בשוקה, כמה אנשים רוצים, מחפשים עבודה, ואינם עובדים, כי אין להם עבודה, אז גם זה כאחד מהם. לכן לא ניכר הדבר שזה עושה את זה מחמת חסידות ויוהרה. מתניתין, וחכמים אומרים, ביהודה היו עושים מלאכה בהרבה מסחים על חצות, ובגליל לא היו עושים כל עיקר. במשנה הראשונה בתחילת הפרק, למדנו שאומר התנה, מקום שנהגו לעשות מלאכה בהרבה מסחים על חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. דרך אגב, עברנו לעוד כמה עניינים שהם תלויים במנהג. עכשיו התנה ממשיך ואומר, וחכי אומרים, זה לא בחיבור, מחובר למשנה הראשונה. מה החכמים סוברים? הם חולקים על התנה קמה במשנה הראשונה בתחילת הפרק, שאומר שהכל תלוי במנהג. אלא אומרים, זוהי הלכה. רק מה הלכה? מה הלכה? אומרים, נחלקו בזה חכמי יהודה וחכמי הגליל. חכמי יהודה סוברים שמותר לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות. ואילו חכמי הגליל היו סוברים שאסור לעשות מלאכה מהבוקר. כלומר, הם אומרים החכמים שזה לא עניין של מנהג, אלא מי שמתיר, מתיר לכולם. מי שאוסר, אוסר לכולם. אלא שנחלקו החכמים הקדמונים. לכן ראית שהיה בזה חילופי מנהגים. הלילה, מה דינו של ליל 14 בניסן? כלומר, לא ליל הסדר. הלילה של ליל 14, ליל בדיקת חמץ. בית שמאי אוסרים, אומרים גם זה אסור, כמו שביום אסור לעשות מלאכה, גם בלילה אסור. ובתים מתירים עד הנצח הממרים, כל הדיון כולו זה רק לגבי יום 14 ובלילה, ודאי זה מותר. גמרא. מעיקרה תנה מנהגה, ולבסוף תנה איסורה. אמר רבי יוחנן, לא קשיא, הרבי מאיר, הרבי יהודה, נבהר. אנחנו הבנו שדברי חכמים כאן, וחכמים אומרים ביהודה היו עושים מלאכה, וגלילה היו עושים, הבנו כוונה היא שחכמים אומרים לנו מה המנהג היה בארץ ישראל. המנהג היה ביהודה עושים, ובגליל לא עושים. הכל עניין שמנהג בעלמה. כמו שהתנא קמא אמר, שמקום שנהגו לעשות, מקום שנהגו לעשות. מה המקשה, אם ככה, אז מה התנא כאן מסיים ואומר, בית שמאי אומרים, בלילה אסור. אם אתה אומר שיש ויכוח בלילה בין בית שמאי תהלל האם אסור או מותר, משמע שביום מוסכם לכל הדעות שזה אסור, אבל זה לא נכון, למה למדנו שזה רק מנהג בלבד. עקח משיבה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן, לא קשיא, הרבי מאיר והרבי יהודה דתניא, אמר רבי יהודה, ביהודה היו עושים מלאכה בערבי פסחים על חצות, ובגליל אין עושים כל עיקר. אמר לו רבי מאיר, מה ראיה יהודה וגליל לכאן? אלא מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. מתקרמה רבי מאיר מנהגה מכלל, דרבי יהודה איסורה כאמר. אומרת הגמרא, כתוב בברייתא, אמר ביהודה, ביהודה היו עושים מלאכה בפסחים ובחצות, בגליל לא היו עושים. אמר לו רבי מאיר, מה ראיה יהודה וגליל לכאן? מה אתה מביא, איך ראיה לענייננו כאן, למקומנו אנחנו? הרי הכל זה תלוי במנהג, מקום שנהגו לעשות עושים, מקום שנהגו לעשות לא עושים, ואנחנו צריכים כל מקום לברר מה המנהג שלו. זה דברי רבי מאיר לרבי יהודה. ממה שרבי מאיר אומר, הכל זה עניין של מנהג, מה הבנו? שמה דעת רבי יהודה? הוא סובר זה לא מנהג, אלא זהו דין. בגליל היו עושים מלאכה מחמת הדין. ככה הם היו סוברים שהדבר הזה אסור ממש. אם ככה הבנו עכשיו יפה מאוד. התנא קמא בראש הפרק שאומר הכל תלוי במנהג, זו דעת רבי מאיר. התנא כאן שאומר וחכמים אומרים ביהודה עושים, בגליל לא עושים, זו דעת רבי יהודה שסובר שאלה מחלוקת בין החכמים מעיקר הדין, האם מותר לעשות מלאכה או שאסור לעשות מלאכה. וסבר רבי יהודה 14 מותר בעשיית מלאכה, והתניא רבי יהודה אומר המנקב 13 ונעקרה בידו שותלה במקום הטיט ואין שותלה במקום הגריד, ב-13 אין, ב-14 לה, מקדי שמעינן להלי רבי יהודה דאמר כל הרכבה שאינה קולטת שלושה ימים שוב אינה קולטת. ויזכרת 14 מותר בעשיית מלאכה, למה ל-13 והעיקה 14 ו-15 ומקצת שצר. מקשה הגמרא, למדנו עכשיו שמי זה בעצם דעת חכמים במשנה שלנו? זו דעת רבי יהודה שסובר שאנשי גליל שלא היו עושים מלאכה ב-14 הם היו סוברים שמן הדין אסור לעשות מלאכה. אבל אנשי יהודה היו סוברים שמן הדין מותר לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, וממילא כיוון שכך מותר לעשות מן הדין, אז עושים. אין מקום, לפי דעת חכמי יהודה, בכל העולם כולו יכולים לעשות מלאכה עד חצות. כל פנים, מה למדנו מכאן? שפי דעת רבי יהודה הוא סובר ש-14 מותר בעשיית מלאכה. מקשה על כך הגמרא. מותר בעשיית מלאכה? והרי שאני ברייתא, רבי יהודה אומר, יש לנו דין שאם יש תבואה, חיטה, שעורה, שהיא הצמיחה שרשים לפני שהקריבו את העומר, הרי מקריבים את העומר ביום 16 בניסן. כל התבואה, למרות שהיא צמחה, התפתחה, נקצרה, נטחנה אחרי פסח, הרי שאותה תבואה מותר לכל מנה באותה שנה. אבל תבואה שהשרישה רק לאחר 16 בניסן, אחר הקרבת העומר, הדין הוא שאסור לאכול ממנה, אלא אך ורק לאחר שיקריבו את העומר בשנה הבאה. אומר רבי יהודה, אדם נמצא בשדה שלו, והוא מנקש כל העשבים הרעים. תוך כדי, הוא ניקש גם כן את איזה חיטה אחת, עם איזה שיבולת של חיטה. מה יעשה? אומר רבי יהודה, תזרע אותה מהר בתוך עתיד, כלומר, עפר שהוא תיחוח ורח, רטוב, כדי שאותה חיטה תיקלט מהר בתוך האדמה. כי אם תזרע את זה במקום הגריד, מקום שהוא יבש, ניקח לאיזה זמן, ומלא זה ישריש רק לאחר העומר, ואז יעשו באכילה עד לאחר שנה הבאה. אומרת הגמרא, שים לב מה רבי יהודה אומר, המנקש ב-13, רק ביום י"ג בניסן, משמע, ביום 14 בניסן, אסור, למה? אל תאמר לי, אולי בגלל שיש לו בעיה, שזה לא יספיק להשריש לפני עומר, לא נכון. כרי רבי יהודה אומר, כל הרכבה שדם זורע באדמה, שאינה קולט תוך 3 ימים, שוב אינה קולטת. עכשיו בוא נסתכל פה, אם באמת מותר לעשות מלאכה ב-14, אז לכאורה למה רבי יהודה הביא את המקרה שהאדם הזה ניקש ב-13 ויזרע את החיטה שנעקרה לו בטעות ב-13. הרי הוא יכל לצייר את המקרה הזה עצמו ממש, גם ב-14, למה? כאשר הוא זורע את זה ב-14, יש לך 14, 15 יום טוב, ויום 16, סך הכל יש לך פה 3 ימים. אז אם יש לך פה 3 ימים, זה כבר ייקלט וישריש באדמה, זה היה צריך להיות כבר מותר. למה רבי יהודה לא הביא את זה? מבחינת הקליטה, זה יכול להיקלט קודם הקרבת העומר. ואם כן, למה רבי יהודה לא הביא את הדוגמה? זה על כורחך, מפני שהוא סובר ש-14 אסור בעשיית מלאכה. ולכן הוא הביא דוגמה שעשית את זה ביום 13. ואם כן קשה, איך למדנו שרבי יהודה אומר שמותר לעשות מלאכה ביום 14, ביהודה היו עושים מלאכה בערבי פסחים? עונה גמרא, אמר רבה, בגליל שנו. עונה רבה, שכאן רבי יהודה דיבר על אנשי גליל, שהם סוברים שאסור לעשות מלאכה בערב פסח ב-14, ולכן הוא צייר את המקרה שהוא ניקש ביום 13, שהייתה גמרא זמה. אבל גם מדבר על אנשי גליל, והעיקה לליה. הכל פנים, מותר בלילה לעשות מלאכה. אמר רב ששת, כבית שמאי, צריך לתרץ זה לומר, שרבי יהודה סובר כדעת בית שמאי שאסור לעשות מלאכה בערבי פסחים לאנשי גליל גם בליל 14 בניסן, ולכן הוא הביא דוגמה של יום 13. רב שי אמר לעולם כבית הלל, לפי שאין דרכם של בני אדם לנקש בלילה. רב שי אומר לא, רבי יהודה לא אמר את דבריו כדעת בית שמאי, אלא הוא סובר כדעת הלל שמותר באמת לזרוע בליל 14 בניסן. כל האיסור כולו גם באנשי גליל זה דווקא ביום 14. נו, אז אם כן למה לא הביא דוגמה המנקש בליל 14 בניסן? תשובה, מפני קשה לנקש בחושך. אין דרכם שבני אדם מנקש בלילה, ולכן הביא דוגמה שמנקש ביום 13. אבל כמובן מדובר כאן בגליל, כי אם היה ביהודה הרי מותר לנקש ביום 14. רבינה, כל זה הולך בתירוץ של רבה. רבינה ראש לו תירוץ אחר. רבינה אמר לעולם ביהודה, השרשה, חד מקצת היום כחולו אמרינן. תראה, מקצת היום כחולו לאמרינן. רבינה אומר, לא, לא. לעולם, מדובר כאן ביום 14 בניסן, אי אפשר. מצד הדין, יש פה בעיה אפילו ביהודה שמותר לעשות מלאכה, הבעיה היא אחרת, בעיה בגלל ההשרשה. מה הפירוש? אמרנו שאם זה משריש תוך 3 ימים קודם העומר, זה מותר. אומר, נכון, אבל צריך להיות 3 ימים, לא חייב שיהיה 72 שעות, אבל צריך שיהיה לפחות יומיים שלמים ומשהו. אם אתה אומר ביום 14, אז הוא זורע את זה בבוקר, אז זה לא יום 14 שלם. תגיד, לא נורא, מצאת היום כחולו, בסדר? יום 15 שלם. יום 16 בבוקר כבר מקריבים את העומר. אז אם כן, אין פה יום שלם, יש פה לא נורא, מקצת היום כחולו. פעם אחת אומרים מקצת היום כחולו. לא אומרים פעמיים מקצת היום כחולו. גם יום הזריעה, גם יום הקרבת העומר, זה מעט מאוד זמן. בסופו של דבר שרת פה בקושי פחות מ-48 שעות. אז לכן באופן שכזה לא אומרים מקצת היום כחולו. ולעולם רבי יהודה סובר שבאמת מותר לעשות מלאכה ביהודה בערב פסח, בבוקר עושים מלאכה ביהודה. אף בכן רבי יהודה לא אומר את הדוגמה שהמנקש ביום 14, מפני שאם היה עושה את זה, מצד איסור מלאכה אין איסור. אבל יש איסור מצד שזה לא יספיק להשריש קודם הקרבת העומר, כי צריך יומיים שלמים ועוד קצת, מקצת היום כחולו, אחד אמרינה ולא פעמיים. מה תיתין? רבי מאיר אומר, כל מלאכה שאדם התחיל בה קודם 14, גומרה ב-14. יש פה איזה מחלוקת בראשונים כאן, מה הפירוש? האם הכוונה היא מדבר על מקום שנהגו לעשות מלאכה? או להפך, מדובר גם מקום שלא נהגו לעשות מלאכה, מכל מקום לסיים אותה מותר. אני מפרש כדעת הרמב״ם ומרן שולחן ערוך שפוסק, שמדבר כאן על מקום שנהגו לעשות מלאכה. והכך אומר רבי מאיר, כל מקום, כל מלאכה, גם מקום שנהגו לעשות. אם התחיל בה קודם ל-14, רק בזה גומרה ב-14. אבל להתחיל, לא יתחיל בה בתחילה ב-14, אף על פי שיכול לגומרה, שהיא לא מלאכה גדולה כל כך. החיים אומרים, 3 אומניות מותר לעשות, עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות. אומר רשי, 3 אומניות בכל מקום. הכוונה היא אפילו מקום שלא נהגים לעשות מלאכה, את אלה מותר. זו שיטה אחת, לעת מרן שולחן ערוך אחרת. שולחן ערוך והרמב״ם, הם אומרים שהספר כאן הכוונה היא במקום שנהגו לעשות מלאכה. ומה החידוש אם כן? החידוש הוא שלמרות שמלאכות אחרות, אסור לאדם להתחיל בהם, אלא רק לסיים בלבד. המלאכות הללו שנאמר כבר, מותר גם להתחיל וגם לגמור. אבל כל זה דווקא מקום שנהגו לעשות מלאכה. דרך אגב, קודם הפוסקים שבזמננו היום, בכל מקום נהגו לעשות מלאכה עד חצות. מה המלאכות האלה? 3 אומניות עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, ואלו הן החייטים, מותר לתפור בגד, והספרים, והכובסין. רבי יהודה, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, אף רצען, מותר לעשות, לייצר נעל. גמרא, איבה אלהו. האם לדברים האלה, יש כאן 3 אופנים, אפשר לפרש את המשנה. אפשרות ראשונה, שמדובר כאן לצורך המועד נן. אבל אם זה לא לצורך המועד, אפילו לגמור את המלאכות, גם כן אסור. זה מה שרבים ירמה, כל מלאכה שהתחיל בקודם ב-14, מדובר על מלאכה שהיא לצורך המועד. אבל מלאכות לא לצורך המועד, אפילו לסיים אותה גם אסור. פירוש שני, או דילמה, שלא לצורך המועד נן. אבל אם לצורך המועד, מותר אפילו להתחיל. פירוש שלישי, או דילמה, אין הבדל בין לצורך המועד, בין שלא לצורך המועד. מותר רק לגמור, אבל לא להתחיל. 3 פירושים אפשריים במשנה. תשמע. אבל לא יתחיל בתחילה ב-14, אפילו צלצול קטן, אפילו סבכה קטנה. מה יפילו? לאו אפילו הנה לצורך המועד, מגמר אין התחולה. לא. מכלל, דשלא לצורך, מגמר נמילה גם רינן. כמו אומרת, כתוב ברייתא. אבל לא יתחיל האדם מלאכה מהתחלה שלה ביום 14, אפילו אם זה צלצול קטן, כלומר חגורה קטנה, סבכה קטנה, זה משהו כעין כיסוי ראש קטן לנשים, גם דבר כזה לא יתחיל אותו. שואלת הגמרא, מה הכוונה אפילו צלצול? מה החידוש אפילו? חברה נראה הכוונה היא, אפילו אל שזה לצורך המועד, ודאי חגורה קטנה עושים את הצורך המועד, סבכה לצורך המועד, גם אלה, מה שמותר זה דווקא לסיים, אבל לא להתחיל. רואים מכאן שאפילו לצורך המועד מותר רק לסיים, אבל להתחיל אסור. אם כן משמע לא לצורך המועד, אפילו לסיים גם כן אסור. דוחה הגמרא, לא. אומרת הגמרא, לעולם דשלא לצורך מגמר נמי גמרינן. גם מלאכה שלא לצורך המועד מותר לסיים אותה. אם התחלת לתמוד שלשום, מותר לסיים אותה בערב פסח. אז אם כן, מה החידוש אפילו? הכוונה היא אפילו אלו שהם דזוטרי נינו, שהם לחם קטנה, לא צריכים הרבה עבודה, רבע שעה אתה סיימת. סל חדת החמינה, התחלתן זו הגמר מלאכתן, נתחיל בהו נמי לך תחילה. כמו שמענן, הייתי אומר, למרות שאמרת לך שאסור בדרך כלל להתחיל מלאכה בערב פסח זה דרכה מלאכה שלוקחת כמה שעות. אבל אלו, שזה המלאכה שלהם כל כך קטנה, להתחיל ולגמור, זה כמו גמר של משהו אחר. זה משהו קצר, רבע שעה אתה גומר. הייתי חושב שזה מותר כמה שמרלן, שגם אלה לא יתחיל אותם בערב פסח. תשמע, פורש כתוב, רבי מאיר אומר, כל מלאכה שהיא לצורך המועד, אז גומרה ב-14. אם מתי מותר לעשות את זה דווקא בזמן שהתחיל בה? קודם 14. אבל אם לא התחיל בה קודם 14, לא יתחיל בה ב-14, ואפילו צלצול קטן, אפילו סבכה קטנה. כן, עד כאן דבירה בריתה. אומרת, הגמרא מורים כאן פורש רבי מאיר אומר, לצורך המועד, אין, כן מותר, אבל שלא לצורך המועד, לא. כן, רואים כאן פורש, לא לצורך המועד, אסור אפילו לגמור. הגמרא דוחה. הוא הדין, דאפיל שלא צורך נמי גמרינן. והכה משמענה, דאפיל צורך המועד, מגמר, אין, את חוללה. אומרת, הגמרא, אתה צודק. למדנו מכאן שגם דבר לצורך המועד אסור להתחיל. היה לנו אחד הספקות למעלה, שאולי לצורך המועד אתה להתחיל. כאן רואים פורש, אפילו לצורך המועד אסור להתחיל. אבל, אל תדייק מזה שאם זה לא לצורך המועד אסור אפילו לגמור. לא, ייתכן שאין הבדל בין צורך המועד ובין לא צורך המועד. הכל, אם זה לגמור מותר, להתחיל אסור. למה התנה הדגיש בדבריו לצורך המועד? כי התנה בא לחדש לך הכמה שמעלן, שאפילו לצורך המועד מותר רק לסיים, אבל אסור להתחיל. אבל ייתכן שלסיים זה לא רק לצורך המועד. בכל אופן, הכל מותר. תשמע, רבי מאיר אומר, כל מלאכה שהיא לצורך המועד, גומרה ב-14, ושאינה לצורך המועד, אסור. פורש כתוב כאן שתי אופנים, אם זה צריך המועד מותר רק לגמור ולא להתחיל, ואם זה לא צריך המועד אסור. מה אסור? אפילו לגמור. עוד משיך רבי מאיר ואומר, עושים לך בערבי פסחים עד חצות במקום שנהגו. מנו מכאן, מקום שנהגו אין, לא נהגו לה. ועוד דבר, שמע מינה, לצורך המועד גם מקום שנהגו, צורך המועד אין, שלא צורך המועד לה, שמע מינה, ראי הגמורה, הלאה. החיירים שלוש אומניות. למה דווקא האומניות האלו החלו בהם חכמים להתחיל אותם אפילו בערב פסח? למה? אומרת הגמרא, מפני שמצאנו להם כולה גדולה אפילו בחול המועד. אז היות שמצאנו שחכמים עשו בהם כולה אפילו בחול המועד, שמע מינה שהמלאכות האלה נצרכות מאוד למועד, ולכן החלו בהם חכמים כולה כלשהי. ולכן בערב פסח שזה יותר קל, אז הקלנו לגמרי. שם הקלנו רק במקרה מסוים, אבל כאן נקל לגמרי. מה הדוגמאות? מתגמר תנא שאין בבריתה, החייתין, למה מותר להם להתחיל לתפור בגד בערב פסח? שכן הדיות, הדיות, לא אומן, הדיות תופר כדרכו בחולו של מועד. התפירה שלא איכותית כל כך מותר. אז מצאנו כולה בחול המועד לגבי חייתין, ממילא בערב פסח מקילים עוד יותר. הספרים והכובסים, למה? שכן מצאנו אדם שבא מדינת הים, בזמנו אדם שמגיע, אפעים נוסע באונייה כמה חודשים. עד שמגיע לישוב באונייה לא יכול היה להסתפר. אין ספרים שם. עכשיו הגיע, התירו לו להסתפר בחול המועד. אם כן, בערב פסח מותר גם כן לכל אדם, אפילו שלא במדינת הים. ויוצא מבית הסורים גם כן, התירו לו חכם מספר בחול המועד. כתוב שם, הבא מדינת הים ויוצא מבית הסורים, מספרים ומחפשים בחולו של מועד. ולכן הקלנו לכל אחד לעשות זה בערב פסח עד חצות. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אף הרץ ענין, דרך אגב, שים לב, להסתפר, גם להתגלח, לגלח את זקנו, עד חצות. אחרי חצות זה לא פשוט הדבר הזה, להתגלח אפילו שהוא מגלח את עצמו, הדבר הזה לא פשוט בהלכה. לכן נזדהר בערב פסח, נתגלח קודם חצות. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אף הרץ ענין, גם לייצר נעליים, למה? הוא אומר, מצאנו כולה בערב, בתוך חול המועד, מה מצאנו? שכן עולי רגלים מתקנין מעליהם בחולו של מועד. זה רק רבי יוסי ברבי יהודה סובר, להקל בזה, לייצר נעל בערב פסח. תנא כמה חולק, למה? מה קרה מפעל? גמור סבר. למדין תחילת מלאכה מסוף מלאכה. רבי יהודה אומר, כמו שבתוך חול המועד עולי רגלים מותר להם לתקן את הנעל שלהם, מלא בערב פסח אפשר גם לייצר נעל חדשה. ומור סבר, אין למדין תחילת מלאכה מסוף מלאכה. שם בתוך חול המועד הקלנו רק לתקן נעליים, לא הקלנו לייצר נעליים. לכן אין בערב פסח לייצר נעליים. מתניתין. מושיבין שובחין לתרנגולים, אומר רש"י יותר מדויק, מושיבין שובחים ותרנגולים, ב-14. מה פירוש? אם יש לאדם שובחים של יונים, מותר לאדם לקחת היונים האלה ולהושיב אותם על גבי ביצים כדי שיטילו משם את אותו אותם הגוזלים מתוך הביצים. וכן, ותרנגולים, גם כן מותר להושיב את התרנגולים על הביצים שלהם, שימשיכו ויחממו אותם, ויתגרו על הביצים האלה ויצאו עם תרנגולים. וכן, תרנגולת שכבר הייתה יושבת, והיא ברחה פתאום. אז מה עושים לה? מחזירים אותה למקומה בערב פסח, י' ד', והיא מתה, מושיבים אחרת תחתיה. למרות שבדרך כלל תרנגולת מתה, זהו. אף אחד לא יושב עליה, מותר לקחת תרנגולת אחרת ולהושיב עליה, להרגיל אותה שמה, עד שיתיישב עליהם, כדי שלא נפסיד את כל אותם האפרוחים, אותם הביצים שהתקלקלו. גורפין מתחת רגלי הבהמה ב-14. אם בערב פסח, יש שם תחת רגלי הבהמה, יש שם כל מיני תינופת, אז מותר לגרוף את כל זה, כדי שלא תלכלך את ה... ויהיה לה שם לא נוח. אבל בכל המועד, אסור לגרוף לגמרי ולהוציא החוצה, רק לסלק לצד. עוד הלכה במשנה, מוליכים כלים ומביאים כלים מבית האומן היוצר, אפשר לקנית ממנו כלים ולא להספיק לגמור לך אותם, עכשיו מותר לכת להביא את זה ממנו. במביאים כלים מבית האומן, אף על פי שאינם לצורך המועד, סתם פשוט סיים את המלאכה, מותר לך להביא את זה הבית. גמרא. באמת הגמרא היא אחורה, יש פה שאלה במשנה, יש פה קטע מיותר. השתא וטובי מודבינן הדורי מבעיה. המשנה אומרת, מושיבין שובחים תרנגול ותרנגולים ב-14. מותר לקחת תרנגולת ולהושיב אותה על הביצים. אפילו לכתחילה, מעולם לא ישבה מותר להושיב. אז אם כן, פשיטה שאם כבר ישבה והיא ברחה, מותר להחזיר. אז מדוע התנא ממשיך ואומר, ותרנגול שבחה מחזירים אותה? קל וחומר, ודאי. אם להושיב תחילה מותר, קל וחומר שמותר להחזיר. עונה הגמרא, אמר רביי, ספה התן לחולו של מועד. הספר שאמרה שמותר להחזיר דיברה רק על חול המועד. חול המועד להושיב תרנגולים אסור. אבל אם כבר הייתה יושבת וברחה, אז מותר להחזיר כדי שלא ייגרם הפסד. אמר רב הונא, לא שנו אלא תוך שלושה למרדה דאה קטיל לפרח סמרה מינה. ואחר שלושה לשיבתה דפס דלה ביעי לגמרי. אבל לאחר שלושה למרדה דפרח לסמרה מינה, ותוך שלושה לשיבתה דאה קטיל הפסידי ביעי לגמרי, למהדרינן. אומר רב הונא, כל מה שיתרנו להחזיר את התרנגולת בחול המועד, זה דווקא אם זה תוך שלושה ימים מאז שהיא קמה מעליהם, שאז עדיין החום שלה לא פרח מנה ומלה קל להושיב אותה בחזרה. זה פירוש השיר, אחרונים מפרשים שלא פרח החום מהביצים, עדיין תושם, עדיין חום עליהם, אז מלה מותר להחזיר את זה. ועוד דבר, שזה היה אחרי שהיא כבר ישבה שלושה ימים לפחות על הביצים, שאז אם אתה לא תחזיר אותם, הביצים האלה תקלקלו, כי אחרי שלושה ימים שהביצה כבר דוגרת עליהם, כבר אי אפשר יותר לאכול את הביצים האלו, זה כבר נגמר, זה כבר נגמר. עכשיו, אם היא תשב עליהם, יצא מזה אפרוחים, אם לא תשב עליהם, אז גמרנו, הביצים האלה תקלקלו לגמרי. אז נמלה, כיוון שזה תוך שלושה ימים למרדה, היא מרדה וקמה, ברחה, תוך שם בריחתה, אז היא עדיין אפשר להושיב אותה, לא קשה כל כך, זה תנאי ראשון. תנאי שני, זה אז היא ישבה שם יותר משישה ימים, מלא יש פה הפסד, אז מותר באמת לעשות זה. אבל אם חסר אחד תנאים, אם זה היה, עברו יותר משישה ימים מאז שהיא מרדה, אם מלא כבר קשה להושיב אותה, לכן זה אסור. או אם זה ישבה על הביצים האלה פחות משלושה ימים, אם מלא אין פה נזק גדול, מלמד עם הדבר הזה, זה אסור. זו דעת רב הונא. רבי עמי אמר, אפילו תוך שלושה לשיבתה, אפילו סך הכל ישבה יום אחד יומיים מהדרינן. במים נחלקו רב הונא ורבי עמי? מור סבר, רב הונא סובר, להפסד מרובי חשו. אם מחרף שלושה ימים, לא תחזיר אותם, ביצים הלכו לגמרי. אבל תוך שלושה, נכון שהביצים האלה לא כל כך טעימות, אבל אפשר לאכול אותם. אז לא חששו, ואסור להושיב את התרנגולת על הביצים שתתגור עליהם. ואילו מור סבר ועמי סובר להפסד מועד נמי חשו, לכן אפילו ישו שם יום אחד עליהם, מותר להחזיר אותם בחול המועד שתשיך לדגור, שיהיו לנו אפרוחים. למדנו משנה שמותר לגרוף מתחת רגלי הבהמה. תנו רבנן, הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדים, לא מוצאים אותו לגמרי, אבל רק לצדדים. שברפת שבחצר מותר גם להוציא אותו להשפעה לגמרי. יש פה סתירה, בחצר בהתחלה כתוב שרק לצדדים, אחר כך כתוב בספר שבחצר גם מותר להוציא אותו להשפע. הגופה כשהיה אמר זה שבחצר מסכים לצדדים, והדרתן יש ברף שבחצר מוציאים אותו להשפע, אמר בילך שכאן ב-14, כאן בחולו של מועד. ב-14 הדין הוא שמותר גם להוציא אותו החוצה, זה שכתוב בספר, מוציאים אותו החוצה, ואילו ברש המדבר על חול המועד יותר חמור, מותר אך ורק להוציא, להוציא, לגרוב את זה לצדדים. רבה אמר, הווה בחולו של מועד. והריק אמר, אם נעשה חצר כרפת, מוציאים אותו להשפעה. ורבה אומר, לא, הכל בא חול המועד, אבל התנא שאמר בחצר, תכוון להגיד, מה הכוונה רפת בחצר? הכוונה, אם החצר הזו נהפכה כל כך להיות מתונפת, כמו הרפת, אז מותר להוציא את הכל החוצה. ואם זה רק מעט, אז רק לגרוב לצדדים, ולא יותר מזה. למדנו במשנה, מוליכים כלים ועם כלים מבית האומן, אמר הפפה, בדיקנן רבה, כלומר רבה, או היה הרב שלו, הוא שאל אותנו שאלה כדי לבחון אותנו, מה? יש קושייה, מצד אחד, תנן שאין במשנה, מוליכים ועם כלים בית האומן, אף על פי שאינן לצורך המועד, ומינו קשה, ככה בריתה כתוב, אין מביאים כלים בית האומן, אסור להביא כלים, ואם חושש להם שמי יגנבו, אז מה עושה? מפנה אותם רק לחצר אחרת, אז אם כן רואים מכאן שאסור להביא כלים, ומשנינה, תירצנו לקשיא. כאן ב-14 מותר להביא כלים בית האומן. אבל כאן בחול המועד אסור להביא כלים בית האומן. והיא בעיתה, מה? עוד תירוץ נוסף. הווה, שתי המקורות האלה, שני מדרגים חולו של מועד. ולקשיא, כאן במאמינו, כאן בשאין מאמינו. אם הוא מאמין לו, אז לא יביא כלים בית האומן. אבל אם לא מאמין לו, מה יעשה? אם לא מאמין לו, יכול להביא את הכלים האלו, בחול המועד מבית האומן, פחד שיגנו אותה. והתניה, כבר מקשה על כך, וסחה והתניה בניחותה, מביאים כלים מבית האומן, כגון הקד מבית הקדר, יש גרסה מבית הקדד, מי שמייצר את הקדים, מותר להביא מנו את הכלים האלו. והכוס מבית הזגג שמייצר את הכוסות, אבל לא צא מבית הצבע ולא כלים בית האומן, כל זה, זה דברים שלא צריך המועד. ואם אין לו מה יאכל לאותו אומן, לכן הוא רוצה שתבוא כדי שתיקח את החפץ שלך, תביא לו כסף, נותן לו שכרו, ייתן לו את הכסף עבור העבודה שלו, אבל מניחו אצלו ישיר את החפץ, לא עד לאחר החג. ואם אינו מאמינו, אז מה עושה? פחד, הוא גם קיבל את הכסף שיבלע אותם. מניחן בבית הסמוך לו. הוא מה יעשה? יניח את זה בבית הסמוך. לאותו אומן, ייקח את זה מנו, אבל ייתן את זה לאיזה שכן שמצא שם מקום, לא ייקח את זה כל הדרך שכולם רואים אותו, שהוא הביא כלים בית האומן, יחשבו שהוא עשה את זה בחול המועד עצמו. ואם חושש שמי יגז, מה יעשה? מלחם בית סמוך לו. ואם חושש שמי יגנבו, מביאם בצנעה בתוך ביתו. אז אם פורש כאן כתוב שבדל בין מאמינו לבין לא מאמינו. אומרת הגמרה, תרצת, מביאים, מוליכים, קשיה. אתה מבין, אפשר להגיד, כמו שאמרת, שכאן מדובר שהוא לא מאמינו, ולכן היה מוכרח להביא את זה לביתו. אבל מה תענה על כך? שמשנה כתוב יותר מזה, מוליכים כלים ואת האומן. איך אפשר להוליך כלים ואת האומן? מה שלא מאמינו? יש לך כלים שאתה רוצה להביא לאומן שיתקן אותם? תביא את זה אחרי החג. מה תענה? את הגמרא, אלה מחובתה כתשלם עקה אלא הכוחן, לומר, כמו התירוץ הראשון שאמרנו למעלה. שיש הבדל, משנתנו שאמרה מוליכין, מותר גם לקחת כלים להביא אותה בית האומן, דברת על יום 14 ערב פסח, עדיין לא הגיע חלום מועד, מותר ללכת להביא לו כלים. ואילו, מה שאמרנו, שאסור ללכת או להביא כלים, מדובר על חול המועד. וגם חול המועד, כמו שראינו בריתה, אם על כל פנים לא מאמינו, יכול להביא את זה ממנו, רק שיביא את זה ממנו בצנעה. ברוך הנה לעולם, אמן ואמין.